ודאי שמי שנמצא ומשרת לפני המלך צריך יותר לדקדק על בגדו מאשר אדם שעובד בשדה. בארמון המלך רשאים להסתובב רק אנשים עם בגדים נקיים ומכובדים. לעומת זה, מי שרחוק מארמון המלך, אף אחד לא מדקדק בבגדיו. לכן הבגדים של הנפש זה המידות, ונתפס, כמו שראינו אתמול, ארבע דעות על מה נתפס תלמיד חכם, לפי רב אפילו על חשד, ולפי רבי יוחנן אם הוא נראה אדם שסתם מתבטל ולא כל הזמן עוסק בתורה, עד כדי כך שאמר רבי יוחנן, אם אני הולך ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, זה כבר גדר של חילול השם. ולכן אנחנו רואים שאפילו על דברים קטנים, כיוון שיש פה קרבה לאלוקים, האדם צריך להיות נקי מאוד. אומר המהר"ל עכשיו, בסוף קוף עין, סעיף אחרון, ובשביל זה ראוי היה שלא לסמוך לקרוא בשם רב רק מי שיהיה שם שמיים מתאהב על ידו. כי הרי ככה דרשו רבותינו את הפסוק ואהבת לרעך ואהבת את השם אלוקיך. מה זה ואהבת את השם אלוקיך? שיהיה שם השם מתאהב על ידך. זאת אומרת, אהבת השם זה לא שאתה אוהב את השם, זה שאתה גורם לאחרים לאהוב את השם. זה בכלל הגדרת הטוב והרע בעולם. הגדרת הטוב, טוב ומטיב. הגדרת הטוב זה מה שיכול להיטיב עם אחרים. מה הגדרת הרע? הגדרת הרע זה מי שגורם לאחרים להיות רעים. לכן הדין הכי חמור שקיים בתורה, בדיני נפשות, זה מסית. מי שמסית את חברו לעבוד עבודה זרה, דנים אותו בדרכים הכי חמורות שיש. לכאורה, פלא, הרי הוא לא עשה כלום, הוא רק הסית. הוא רק אמר, שכנע את השני לעבוד עבודה זרה. הוא בעצמו יכול להיות שלא עבד. והוא נתפס, חייב סקילה, ומתמינים לו מלכודת, כדי שנוכל להעיד נגדו. בקיצור, מחמירים עליו מכל הכיוונים. למה? כי זה הגדרת הרע. הגדרת הרע זה מי שגורם לאחרים להיות רעים. זה יותר גרוע ממי שבעצמו נכשל, ממי שבעצמו עושה. אז אם כן, הגדרת הטוב זה מי שמטיב. הגדרת אוהב השם, מי שגורם לאחרים לאהוב את השם. והגדרת חילול השם, מי שגורם לאחרים להתרחק מהשם. לכן, אומר המהר"ל, ובשביל זה ראוי היה שלא לסמוך לקרוא בשם רב, מי היה צריך בעצם לקבל את התואר הזה? רק מי שיהיה שם שמיים מתאהב על ידו. לא מי שיתחלל שם כבודו על ידו. יותר על זה שנותן כבוד לתורה למי שאין ראוי לה. כן? בנוסף לזה שאם אתה קורא בשם רב למי שלא ראוי, אתה כאילו נותן כבוד, כבוד התורה, למי שלא ראוי. אז זה בכלל בזבוז, זה בכלל בלבול. כי אם אתה מכבד אדם שלא ראוי שיכבדו אותו, עלול להיות שלא תכבד את מי שכן ראוי לכבד. עולם הפוך ראיתי. כן.
אסור להגיד על מישהו שהוא עוד לא רב.
נכון.
אבל אפשר, כאילו, הרבה פה ובישיבות כל הזמן אומרים סתם על מישהו רב, כמו בדיחה.
זה טעות.
שלום רבה של רב יוסף.
זה טעות גדולה. כן? למה זה טעות גדולה? זה טעות גדולה בגלל כמה סיבות. סיבה ראשונה, אתה לא יודע כבר להבדיל. הרי צריך להבדיל. אם אדם לומד תורה מרב, אז הוא צריך לכבד אותו לא מצד האישיות שלו, אלא מצד התורה שבו. אבל עכשיו, אם אתה מתחיל לקרוא לכולם בשם רב, זה כמו שקוראים לכולם בשם צדיק. זה בלבול גדול. כי מי באמת צדיק? ממי אני צריך ללמוד? אם קוראים לכולם בשם רב, אני כבר לא יודע ממי ללמוד וממי לא ללמוד. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אם קוראים לכולם בשם רב, זה גורם לאנשים לזלזל באמת ברבנים. למה? כי רואים שהאדם הזה הוא לא רב. זה מהר מתגלה בהתנהגות שלו, בדבריו. אז אם ככה, אם מישהו שנוהג ככה מקבל תואר של רב, אם זה רב, תגיד זה הכל בצחוק. לא, הבעיה שכשצוחקים לדברים האלה זה עושה רושם. זה איך שהוא עושה רושם. אז צריך זהירות. אסור לבזבז את הערכים. מי שצדיק, הוא באמת צריך להיות צדיק. מי שרב, הוא באמת צריך להיות רב. זה מה שכאן אומר המהר"ל. הוא אומר שיש פה שתי בעיות. כן? בעיה ראשונה, שלא ראוי לקרוא בשם רב, רק מי שיש שם שמיים מתאהב על ידו. זאת אומרת, זה צריך להיות הקנה מידה. רב מקרב, כן? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה, מכיוון שהוא קרוב ומקרב, כמו שהסברנו. הטוב מטיב, הקרוב מקרב. אז אומר המהר"ל, הגדרה של רב, גורם לאחרים, הוא יודע מהי אהבת השם, הוא גורם לאחרים לאהוב את השם. אם אתה תקרא בשם רב מי שלא עושה את הדבר הזה, שקר. בעיה נוספת, אתה גורם לבלבול. אתה נותן כבוד התורה למי שאין ראוי לה. אז זה גורם בלבול, כבר לא יודעים להבדיל. לפעמים בן אדם, אחרי, אני יודע מה, שבועיים, חודש, חזר בתשובה, כבר כולם, צדיק, צדיק, מה צדיק? לוקח זמן בחיים, עד שאדם נהיה צדיק. צריך להוכיח הרבה שאדם הוא צדיק, יוסף הצדיק. משה רבינו, זה לא פשוט. צריך זהירות לא לבזבז ולא לבלבל. כי אחר כך אין לנו כבר קנה מידה. אם אתה קורא לכולם בשם צדיק, אין כבר קנה מידה. אם קוראים לכולם בשם רב, אין קנה מידה. מה הקנה מידה? תמיד חכם, שנים, ישב בישיבה, למד תורה, שימש תלמידי חכמים, עבד על מידותיו, לימד תורה וכולם מכירים אותו, והוא מפורסם בתורתו, בחסידותו. פתאום בא אחד, עוקף אותו. זה ביזיון, זה בלבול, זה חמור מאוד. זה מבלבל את הסדר של הדברים. כן. אתה רוצה להגיד משהו? טוב. מה?
אם בן אדם הוא בעצמו לא רב, אבל הוא עם מידות טובות, הוא טוב בעיני כולם.
אז מה אתה שואל עכשיו? אתה שואל אם אתה יכול לקרוא למישהו מסוים שאתה לומד ממנו בשם רב, בשבילך הוא רב, עשה לך רב. אתה יכול לקחת אדם, הוא ישמש אותך כדוגמה. זה בסדר, אתה החלטת. אתה רוצה לכבד אותו, כי כמו שכתוב על דוד המלך, דוד המלך היה מכבד כל אדם שהוא היה לומד ממנו, אפילו עוד אחת. זה בסדר. אבל יש הבדל בין זה לבין זה, זה מאופן אישי, באופן פרטי. אתה רוצה לכבד אדם שאתה לומד הרבה ממנו. בסדר, זכותך. אבל אי אפשר עכשיו להפוך את זה לדבר כללי, זה מבלבל. ובמדרש רבי תנחומה על פסוק במשלי בשם רבי תנחום בחייה רבי מני בשם רבי יוסי בן זוידה. למה התכוון שלמה המלך בפסוק נואף אישה חסר לב? כל המקבל עליו שכרה בשביל להינות ממנה, כלומר כל מי שרוצה תפקיד, רוצה מעמד, שכרה זה מלשון שר, הוא רוצה שיקראו לו בשם מכובד. למה? בשביל להינות ממנה. אינו אלא כנואף הזה שהוא נהנה מגופה של אישה. חמור מאוד. עד כדי כך. כן? למה? כי הוא לוקח ערך והוא הופך אותו להיות דבר גשמי חומרי. כן? יש ערך. השרה זה ערך. ערך למה? לצורך התפקיד. צריך לכבד את המלך. המלך לא יוכל למלא תפקיד אם לא יכבדו אותו. הוא יגיד מה עושים ומה לא עושים, אף אחד לא יקשיב. לכן צריכה להיות אימה ממנו, שום תשים עליך המלך, שתהיה אימתו מוטלת עליך. הוא לוקח את השררה הזאת, רוצה לעלות לגדולה, הכל לטובתו. זאת אומרת, הוא לוקח ערך, והוא הופך אותה, את הערך הזה, הוא הופך אותו לדבר גשמי, שיבוא לשמש אותו להנאתו. משחית נפשו, הוא יעשנה. כמשה, מה הכוונה? כמשה, שאמר ועתה אם תישא חטאתם ואם אין מחנינה. זאת אומרת, המדרש רוצה עכשיו להביא דוגמאות. לעומת זה, מה צריך להיות העניין של השררה? להניג במסירות נפש. כמו שמסענו שהמנהיגים האמיתיים, כמשה למשל, דוגמה, הוא היה מוכן לוותר על העולם הזה ועל העולם הבא שלו בשביל עם ישראל. דוגמה ראשונה. הוא מוכן היה להשחית את נפשו. משחית נפשו, הוא יעשה נא. מי ראוי למלא תפקיד של שררה, הוא יעשה נא. מי למי ראוי תפקיד של שררה? למי שמוכן להשחית את נפשו. כדוגמת משה, שאמר, ואתה אם תשא חטאתם, ואם אתה לא מוחל להם, ואם אין, מחנינה. כיהושע, עוד דוגמה, שאמר, בי השם. דייקו חכמים, מה זה בי השם? בי ולא בהם. אם צריך לפגוע במישהו, תפגע בי, אמר יהושע, ולא בהם. כדוד, שאמר, תהי ידך בי, ובבית אבי, ובעמך, לא למגפה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא החליט להניש ולהביא מגפה, אמר דוד, ריבונו של עולם, אם צריך להניש מישהו, אז בבקשה. בסוף ספר שמואל. יש דבר חמור שמה, שהקדוש ברוך הוא החליט לפגוע בעם. אז דוד ראה את הדבר הזה, הוא הזדעזע. אז מה הוא אמר? תהי ידך בי, ובבית אבי, ובעמך, לא למגפה. רבי תנחומה בר יעקב מייטלה מן עדה. רבי תנחומה בר יעקב היה מביא הוכחה לדבר הזה ממקום אחר. אל תצא לריב מהר. איך הוא היה דורש? לריב זה קרי, אבל כתוב לרב כתיב. זאת אומרת, לעולם אל תאי רץ אחר השררה. אל תצא לרב, אל תחפש להיות רב מהר. רוצה כבר תפקיד, רוצה כבר שררה, רוצה כבר כבוד. לא. אל תאי רץ אחר השררה. למען פן מה תעשה באחריתך, באכלים אותך רעיך. תיזהר, אם אתה רץ מהר, אתה עלול עוד להתבייש. באכלים אותך רעיך. איך זה יכול לקרות דבר כזה? למחר, כן? אחד רוצה מהר מאוד לקבל תואר רב, תפקיד רב, למחר, באים ושואלים לך שאלות, מה אתה משיבם? הרי כיוון שקוראים לו כבוד הרב, אז הוא כבר זה, באים לשאול אותו שאלות, כבר פונים אליו, הוא הופך להיות כתובת. הבעיה שהוא לא מוכן, הוא לא למד מספיק, הוא לא מספיק גדל בתורה, ואז הוא לא יודע לענות, או שהוא עונה לא נכון, והתוצאה היא הופכת להיות ביזיון התורה. שומעים דברים כאלה, אומרים, מה? באמת, ככה אומרת התורה? ואז הוא גורם לדבר חמור מאוד. וזה יכול כמובן להביא לידי קלקול תלמידים, נכון? אתה צודק מאוד. לכן, אסור לאדם למהר. לאט לאט. בהדרגה, אדם צריך לגדול. מה תעשה באחריתך? באכלים אותך רעיך. למחר באים שואלים לך שאלות. מה אתה משיבם? אתה מדריך אותם לא נכון. רבי זעירא מייטלה מן עדה. לא תיסה. לא תיסה. למה התכוונו? רבי זעירא היה לומד מן הפסוק לא תיסה את שם השם, הוא היה לומד את זה משם. למה? אם בשבועת שווא הכתוב מדבר, הרי כבר אמר, ולא תשבו בשמי לשקם. כן? אז זה כבר הדף הבא. בבקשה. תודה. אז מה הוא לומד מן הפסוק לא תיסה? את זה הוא היה לומד מן הפסוק לא תיסה. כי אם מדובר על להזכיר את שם השם שלא במקום הראוי, בשבועת שווא, יש פסוק מפורש. לא תשבעו בשמי לשקר. אז מה זה לא תיסה? הוא היה דורש ככה, על צד הדרש. ומה תלמוד לומר לא תיסה? שלא תקבל עליך שררה, לא תיסה את השררה. אל תתמהר לשאת תואר, ואין אתה ראוי לשררה. אמר רבי אבאו, אני נקראתי קדוש, ואתה נקראת קדוש. אם אין בך, ככה אומר השם, אני נקראתי קדוש, ואתה נקראת קדוש. אם אין בך כל המידות שיש בי, לא תקבל עליך שררה. כלומר, אנחנו רואים במדרש הזה המון אזהרות שהאדם לא ירוץ לקבל תפקיד ומעמד אם הוא לא ראוי לו, אם הוא לא מתאים לזה. זה יצא הפוך. זה יצא גם קלקול באופן אישי, וזה יגרום גם נזק באופן כללי. אדם צריך להיות כמו פרי, בשל. מה קורה עם אדם, כותב פרי מן העץ לפני זמנו, בוסר. מה זה עושה פרי בוסר? זה נותן כאבי שיניים וכאבי בטן, ואפשר להיות חולה מזה. אז האדם הוא עץ השדה. זאת אומרת, גם האדם צריך לתת פירות. צריך להיות בשל. אם הפרי לא יהיה בשל, אז הפרי במקום להיות מתוק, נעים, נחמד, הוא הופך להיות הפוך, מזיק נורא. כן? יש גדר אפילו של אורלה בפירות. 3 שנים לא יאכל. אין על מה לדבר בכלל. אי אפשר פחות מ3 שנים. אחר כך, 4 שנים, נתרווי, קודש לשם. ורק מ5 שנים ואילך אפשר להתחיל לאכול את הפרי. נו, אם זה נכון לגבי עץ, אז בדי שזה נכון לגבי אדם. גם אדם זה ככה תמיד הולך 5 שנים, 5 שנים. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. בין 20 כל יוצא צבא בישראל. 5, 5, 5, 5. גם הלוויים. הלוויים היו מגייסים אותם ל5 שנים, קודם כל ללמוד את המקצוע. ורק כך היו מתחילים משרת. אז כל הדרשות האלה באו להגיד שאדם צריך להיות ראוי ומוכן לפני שהוא יוצא לפועל. ביור זה, כי כל שררה אין ראוי שתהיה להנאתו. ומה עושה שאדם צריך להיות סבלן? כי הוא רוצה לשרת את הציבור בנאמנות. הוא לא רוצה שחס ושלום יצא נזק מתחת ידו. אז הוא לא מתכוון להנאתו, לכן יש לו את הזמן. לא את הטובתו שלו הוא מחפש כרגע, נכון? לא, את זה הוא מחפש כרגע. ביור זה, כי כל שררה אין ראוי שתהיה להנאתו, וזה כמו שהתבהר אצל המשתמש בתג החלף. מי שמשתמש בכתר המלך, כשהוא לא מלך, הוא ימות. שהנהנה מן התורה חייב מיתה, כי התורה היא לא להנאה, התורה היא לתיקונו של אדם. התורה היא לבניין העולם, היא סדר העולם, לא להנאתך הפחתית. לכן הזהירו מאוד שאדם לא יעשה את התורה קרדום לחפור בו. זה לא להנאתך. אתה באת לגלות את האמת, אור גדול מופיע דרך התורה בעולם. לא להנאתך. שהנהנה מן התורה חייב מיתה, וביארנו הטעם, שהוא נהנה מדבר שהיא קודש, כמו שערכנו שם, זה כמו איסור מעילה. ככה מסביר, כן? נהנה מדבר שהוא קודש. אסור לאדם ליהנות מן הקודש. יש איסור מעילה. מי שיוקח משהו מבית המקדש, והוא משתמש בו לצורכו, לחול, הוא עבר על איסור מעילה, איסור מאוד חמור. ואדם לא יכול לקחת אחד מן הכלים של המקדש ולהשתמש בו לצורכו, חלילה וחס. אז אם אדם לוקח את תורה, תורה זה קודש, זה האור האלוקי בעצמו. אם אתה משתמש להנאתך, אתה מוריד אותו למדרגה פרטית, בעוד שהמדרגה של התורה היא כללית. מדרגת התורה זה לשכלל את המציאות למעלה מן הטבע. אבל אם אדם לוקח את התורה כדי ליהנות, אז הוא מצמצם את האור הזה, אור התורה שזה נצח, שזה שלמות, הוא מצמצם את זה לפרטיותו. כן. באופן... לא, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה, כי אדרבה, כל בוקר אנחנו מתפללים. וערב נא את דברי תורתך בפינו ופיות עמך. וערב שיהיו ערבים בפינו. לא, בזה אין בעיה. זה כמו שאדם לא מקיים מצווה כדי ליהנות, אבל אם תוך כדי שהוא מקיים מצווה יש לו הנאה, כן? שים קידוש. וקראת על השבת עונג. אתה עושה על יין. אדם אוהב את היין. נו, אז עכשיו מה קורה? אז הוא גם מקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו, ויש לו עונג. צוין, אין בעיה. עד רבה. זה מראה שזה עושה עליך רושם, טוב. אז אם כן, אין בעיה. אם אדם תוך כדי שהוא לומד תורה, יש לו באמת שמחה והנאה מדברי תורה, זה אומר שהדברים האלה הם קרובים לנפשו. לכן זה משמח אותו. זה הערב עליו. לא על זה. כוונה שאדם קובע את זה כמטרה. שהתורה שלו היא לצורכו, כדי למלא את הצרכים הפרטיים שלו. זה חמור מאוד. שהנהנה מן התורה חייב מיתה. וביארנו הטעם שהוא נהנה מדבר שהוא קודש. כמו שערכנו שם, עיין שם. וזכר הקדושה בלשון תגה. תגה זה כתר. כי מזה תלמד. שכל כתר גם כן יש בה קדושה. זאת אומרת, מי שנהנה מן התורה חלף, מת. למה קרה לדבר הזה בשם כתר? כי בעצם כל דבר שיש בו הנהגה, זה מדרגה של כתר. מלכות, הנהגה. המלך הוא המנהיג הכללי של העם. אבל יש הנהגה בכל מיני תחומים. שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים. כל אחד במקום שלו, בעניין שלו, בדרגתו, הוא נושא כתר. יש בזה קדושה. הנהגה, יש בזה קדושה. למה? כי ממי אדם מקבל את הכוח להניג? מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנהיג העולם, והוא מאציל מכוחו, כוח של מנהיג, הוא מאציל לזה לבריאותיו, לצורך הנהגת עולמו. כדי שלהנהיג את עולמו, הקדוש ברוך הוא משתמש, זאת אומרת, מטיל שליחות כזאת על בני אדם שיהיה להם כוח להנהיג. זה בכלל פלא, אדם אחד, מיליונים של אנשים פועלים לפי רצונו. מדהים. איך זה פועל? איך זה עובד דבר הזה? זה לא סתם. חכמים אומרים שכל מי שמקבל תפקיד, כל מי שמקבל שררה, מעמד, כלשהו, לא משנה בדברים הכי פחותים, הוא יקבע מי יעמוד בתור ראשון. זה כבר גילוי מסוים של הנהגה. ולכן כל הנהגה תיקרא בשם כתר. כוונה, כתר זה הדבר שמניחים על הראש, זה הדבר הכי גבוה. לומר שזה בא ממקום עליון. הנהגה זה לא דבר פשוט. זה הדבר שאסור לזלזל בו. יש בזה ערך מאוד גדול. וכל שררה בעולם יש בה צד קדושה גם כן. במה שהוא נבדל מן שאר העם. המנהיג הוא למעלה מכולם. הוא נבדל. ולפיכך אמר כי הנהנה מן השררה... הוא דומה, עכשיו בוא נבין, הוא חוזר באמת להסביר את אותו פסוק במשלה, מי שמקבל את הכוח הזה, לוקח את הכוח הזה, את השררה, ולמה הוא, במה הוא משתמש בו, את כוח השררה, את הקדושה הזאת, זה כוח בעולם, יש בעולם הרבה כוחות, יש כוח אחד שנקרא עולם. יש כל מיני כוחות, ויש כוח אחד שהגדרתו היא שררה, היא הנהגה. אדם שלוקח את זה לצורך הנאתו הפרטית, למה הוא דומה? ולפיכך אמר, כי הנהנה מן השררה הוא דומה כמו הנואף, שנהנה מגופה של אישה. כלומר, שהאישה הזונה היא בלא קידושין, רק בזנות. זאת אומרת, מה זה הנואף הזה? הוא במקום להוציא לפועל
את הקשר הזה עם אותה אישה, ולגלות בזה מדרגה מאוד עליונה, זכו שכינה ביניהם. כלומר, בקשר בין איש לאישה, זה המצווה היחידה, שהיא בעצמה נקראת קדושה. כל המצוות האחרות, צריך להזכיר שיש בזה קדושה. איך מזכירים שיש קדושה במצוות? איך אדם בא לקיים מצווה? מה? יופי. ומה אומרים בברכה? אשר קידשנו. זאת אומרת, כדי להבדיל את המעשה הזה מסתם מעשה, אדם צריך לפני זה לברך, כדי להגיד, לא, זה מעשה של קדושה. כי אתה יכול לראות את המעשה הזה אולי סתם כמעשה אחר. לכן, כדי להבליט שהמעשה הזה נעשה מתוך קדושה, בשביל הקדושה, אז מברכים, נכון? יש מצווה בעצמה היא נקראת קדושה. מצווה היא אחת בלבד. מצוות קידושין. לכן היא מאוד מיוחדת המצווה הזאת. כי היא בעצמה, כן? אין ברכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש אישה. אין ברכה כזאת. המצווה בעצמה היא קדושה. קידושין. אז מה קורה כשאדם נואף עם אישה? הוא לוקח את הדבר הקדוש והופך אותו להיות דבר ריק מקדושה. זה מה שהוא מסביר. כלומר שהאישה הזונה היא בלא קידושין. זאת אומרת, זה כמו אחד שכותף פרי, ומה רואים אותו? אוכל את הקליפה וזורק את הפרי. מה אתה עושה? זורק את הפרי, לוקח את הקליפה. ודבר זה עניין גופני, כאשר משתמש עם הזנות בלא קידושין לגמרי. שהקידושין נקראו קידושין בשביל שהם קדושה. זה לקחת את הקדושה ולחלל אותה. חול, לחלל אותה. להפיל אותה ממדרגתה. זה חמור ביותר הדבר הזה. לכן הזנות נחשבת לדבר חמור. על שלושה דברים, אדם צריך למסור את נפשו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. וכל מה שמסתעף מזה. לכן, מה נאמר? שנואף אישה, ככה כתוב בפסוק, מה שכתוב בפסוק, נואף אישה חסר לב. זאת אומרת, בלי חיים. חסר לב. מה זה אדם בלי לב? אדם בלי לב הוא לא כל כך חי. עוד לא מצאנו אדם שחי בלי לב. אי אפשר לחיות בלי לב. נואף אישה, זה ענייני גוף, חומר, בלי חיים. וזה אומר המהר"ל, תבין עכשיו למה השתמשו במשל הזה. ודבר זה עניין גופני, כאשר משמש עם הזנות, עם הזונות, בלי קידושין לגמרי, שהקידושין יקראו קידושין בשביל שם קדושה. והבעל הזונה בלא קידושין, דבר זה הוא תאווה גופנית בלבד. וכך הוא מי שהשררה היא להנאתו. אין זה נקרא שררה. מאחר שהשררה היא קדושה. זאת אומרת, הוא לוקח את הכלי הזה, שהוא מלא תוכן. השררה זה כלי. התוכן הנהגה. כלומר, יש פה ניצוץ אלוקי. כל ענייני הנהגה בעולם זה ניצוץ אלוקי. התוכן הזה, האור הזה שנקרא הנהגה, מתגלה בכלי שנקרא שררה. אז מה עושה האדם כזה שלא ראוי לשררה, ותופס מקום שלא ראוי לו? הוא לוקח את הכלי בלי התוכן שלו. זה חילול נורא. כן? זה להוריד את הדבר מקדושתו לשפלותו. לכן אומר המהר"ל, אוי ובוי למי שירוץ לתפוס שררה כשהוא לא בשל לה, כשהוא לא ראוי לה. הוא רוצה תוארים, כן? הכל אצלו תואר. הכל אצלו לפי מה שיקראו לו במקום האמת שבזה. צריך לשים לב. אנחנו אומרים דוד המלך. נכון? ככה אנחנו קוראים לו דוד המלך. למה אנחנו לא קוראים לו המלך דוד? המלך דוד זה משהו אחר. למה אנחנו מתחילים ככה? דוד המלך, משה רבינו, יוסף הצדיק. אתם שמתם לב? למה לא מתחילים מיד? בתואר. רבינו משה, המלך דוד, הצדיק יוסף. זה הפוך. הכל הפוך. הכל אנחנו אומרים ככה. יוסף הצדיק, משה רבינו, דוד המלך. למה זה ככה? לפי מה שהסברנו עכשיו. כי בגלל שהוא דוד, אז הוא נהיה מלך. אתם מבינים? לא בגלל שהוא החליט שהוא יהיה מלך. אז זאת אומרת, המלך דוד. קודם כל תזכיר שהוא מלך. מי שמתחיל עם התואר שלו, מי אצלו זה מתחיל עם התואר. בלי התואר הוא כלום. הורדת לו את התואר, הוא נשאר כלום. אבל אצל כל גדולי עולם, זה הפוך. כיוון שהוא משה, אז הוא רבינו. כיוון שהוא דוד, אז הוא מלכנו. כיוון שהוא יוסף, אז הוא צדיק. ולא הפוך. זה לא מספיק שתדביק על בן אדם, תביא צדיק, ואז הוא יהפוך להיות צדיק ככה. צ'יק צ'אק, אינסטנט. מה אתה אומר? מה? אבל הוא לא נולד רב. אתה מכיר מישהו שנולד רב? ככה במשרד הפנים? קודם כל הכירו אותו, התרגלו, ולאט לאט הוא גדל וגדל וגדל, ויום אחד כבר לא מעיזים לקרוא לו בשמו הפרטי, כן? כמו שהיו נוהגים עד אז. ואז, אבל יש גדולי ישראל שקוראים להם ממש בשם, בלי התואר אפילו. הלל הזקן, שמאי, שמואל. אתה רואה? מדרגה מאוד גדולה, מאוד עליונה. לאט לאט האדם מתפתח וגדל עד שבסוף כבר לא מעיזים לקרוא לו בשמו הפרטי. הבנת? זה בדיוק מתאים למה שאנחנו למדנו היום. טוב, שבת שלום. אז אולי תחזירו לי את הדפים שלא גמר.